החדש, הקו החם והפריך של סייבר סייבר, 055-277-6766.
חלק מהשיחות מוקלטות לצורכי בקרה ושיפור אלגוריתם הדיפ פייק.
בחירתכם לא נקלטה במערכת. תודה על הסבלנות ואיחולי בריאות לכל...
סייבר סייבר.
נועם ריש, בוא נדבר על חברות תקשורת, בוא נדבר על גולן טלקום.
אבל אתה יודע מה, לפני שנדבר על גולן טלקום, בוא נחכים קצת.
אתה שוב הולך להקריא לי סיפורי ארז מוויקיפדיה?
גיט.
גיט?
גיט.
בוא נדבר על גיט.
בוא נדבר על גיט.
מה זה גיט?
גיט זו מערכת שבנה לא אחר מלינוס טורוולדס. היוצר של לינוקס בעצם.
ככלל, האקרים משתמשים בלינוקס. לא רוצה לשמוע את המילה Windows.
שלקח את מערכת ההפעלה הישנה והטובה יוניקס, והפך אותה למשהו מודרני יותר, שהיום מפעיל הרבה מיליונים של מערכות ברחבי העולם.
כל מי שיש לו פה אנדרואיד, לינוקס. כל מי שיש לו יס, לינוקס. שלטים, לינוקס. הצ'יפים של המיקרו, לינוקס. של התנורים החשמליים החכמים, לינוקס.
וגיט זו מערכת לניהול קוד שהוא התחיל לכתוב ב-2005, והיא בעצם באה להחליף כל מיני מערכות אחרות שהשתמשו בהן עד אז, והיום זו אחת ממערכות ניהול הקוד הפופולריות ביותר בעולם. יש את האתר GitHub שמרכז מלא 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 פרויקטים של קוד פתוח.
שנרכש על ידי מייקרוסופט.
אף אחד לא מושלם. וגם הרבה מאוד פרויקטים מסחריים שהם לא פתוחים, וזה באמת מערכת נהדרת ואני ממליץ עליה בכל פה.
לפי ויקיפדיה, טורוולדס צחק על עצמו כששאלו אותו למה קוראים לזה גיט. הוא אומר, אני ממזר אגואיסטי ואני קורא על כל הפרויקטים שלי על שמי. קודם לינוקס, עכשיו גיט. לינוקס זה לינוס, לינוס. וגיט זה סלנג בריטי לאדם טיפשי או חסר ערך. אז כן, עד כאן להומור של גיקים.
של וגיטים.
יש פה מעצר כפול, תביאו שתי ניידות.
אני אבא ואני מאשר את הבדיחה.
מערכת גיט עצמה היא בקוד פתוח.
נכון. אז דיברנו על גיט-האב, יש כמובן גם את גיט-לאב, ואתה יכול גם... והרבה עושים את זה גם, לקחת את הקוד עצמו ולהריץ אותו בעצמך, וככה יש לך ניהול ריפוזיטורי פרטי משלך, שלאף אחד אין גישה אליו.
מה המטרה של מערכת ניהול קוד?
המטרה של מערכת ניהול קוד, זה אולי יפתיע אותך.
אני יושב.
לנהל את ניהול הקוד.
אני שמח ששאלתי.
לא רואים את גלגול העיניים בפודקאסט, אבל...
אני חושב ששומעים אותו.
כשאתה מפתח קוד... הרבה מאוד פעמים אתה תרצה לעצור רגע, ואתה בעצם אומר, אוקיי, אני מקפיא גרסה בעצם, ועכשיו אני פותח ענף פיתוח חדש, שבו אני עושה פיצ'ר חדש שהולך לשבור לי הכל. אבל אני רוצה לשמור גרסה שתהיה לי טובה ויציבה.
בין השאר, אם יש לך מוצר חי שנמצא בשימוש, אז אתה לא רוצה להוציא את הגרסה הניסיונית לפני שבדקת אותה בעצמך, ואחרי זה על קבוצה מצומצמת, אז אתה שומר את הקוד של הגרסה הקודמת ואומר, תשתמשו בזה בינתיים.
אבל גם אם אתה עובד רק עם עצמך, הרבה מאוד פעמים אתה מסיים איזשהו חלק בקוד, ואתה אומר, אוקיי, זה עובד, אני אשים את זה בצד, אני אתן לזה איזשהו שם אפילו לפעמים, ועכשיו אני אמשיך הלאה, וכאשר אני מסיים עוד פיצ'ר, אני לוקח את הענף של הקוד שפתחתי, וממזג אותו לתוך הקוד בייס שלי הראשי, לתוך הענף הראשי, או הענף של הגרסה שאני עובד עליה, ויוצר ענף נוסף. זה, כשאתה עובד לבד, זה מאוד מאוד חשוב, שאתה עובד עם עוד מישהו, או שאתה עובד בצוות, או שאתה עובד בחברה, זה כבר לא יכול לעבוד אחרת. כי תחשוב ש... אתה החלטת לקרוא לכל המשתנים שלך על שם חתולים.
ואתה החלטת לקרוא לכל המשתנים שלך על שם מאפים.
שזה דבר הרבה יותר הגיוני לעשות. אז זו בגדול מערכת ניהול קוד, וזה עובד.
מה עשו לפני שהיה גיט?
הענף הזה בתחום הפיתוח נקרא Version Control Software, VCS, ויש באמת המון 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 אופציות והרבה מאוד מערכות שעושות בדיוק את הדברים האלה. Subversion שהיא עדיין חיה, ו-CVS, ויש מערכות מסחריות הרבה הרבה יותר גדולות. Mercurial, למשל, זה משהו שנמצא בשימוש נרחב יחסית. SourceSafe של מייקרוסופט, עליו השלום. ובאמת, לא חסרות כאלה. וגיט זה באמת אחת מהנפוצות, ויותר מזה שהיא נפוצה, היא מאוד פופולרית אצל מפתחים שאין להם עכשיו את המשאבים להקים מערכת ניהול קוד משלהם. ולכן הם עובדים עם גיט-האב, שזה דבר חינמי וקל ופשוט, או שהם מרימים לעצמם, אם הם איזה משרד פיתוח קטן, הם מרימים לעצמם איזה שרת ניהול קוד, ועובדים מולו.
ועכשיו אחרי שדיברנו את כל המילים הגדולות האלה של המתכנתים, בוא תן לי את זה ככה בתמצית, בתרכיז.
כדי להבין מה זה גיט, בוא נבנה בית.
בוא.
כדי לבנות בית, בדרך כלל אין לך בנאי אחד שבונה את הבית, אלא יש צוות של אנשים. עכשיו שאתה עובד בקוד, כל אחד עובד במקום אחר, וזה לא שהם עובדים ביחד ומניחים יחד לבנה לבנה, וגיט בעצם בא לסדר את העניין הזה. אז בוא נניח שיש לנו את המעטפת של הבית, שזה בגיט נקרא המאסטר ברנץ, זאת אומרת הענף שהוא מאסטר. עכשיו יש שני עובדים, יש את לודה ויש את בלעם. לודה אחראית על המטבח, ובלעם אחראי על הסלון. כל אחד מהם פותח ענף משל עצמו. בלעם פותח ענף שהוא קורא לו בלעם סלש סלון, ולודה פותחת ענף שהיא קוראת לו לודה סלש מטבח. כל אחד מהם עובד על פי הוראות שהוא קיבל, ושהם חושבים שהם סיימו, הם בעצם לוקחים את העבודה שלהם ודוחפים לגיט. ואז יש לנו בעצם שלושה ענפים. יש לנו את ענף המאסטר, שכרגע יש בו רק מעטפת, יש את ענף בלעם סלון שמכיל את הסלון, ויש את ענף לוד המטבח שמכיל את המטבח. ואז מגיע העבודה של
הקבלן,
שהוא לוקח את הענפים השונים האלה ומתחיל לחבר אותם ביחד. נניח שהקיר שמחבר בין המטבח לסלון, אצל בלעם אורכו 5 מטרים, ואצל לודה אורכו 4.5 מטרים.
התנגשות.
קונפליקט. הוא לוקח את שני הענפים האלה, מנסה לחבר אותם, רואה את הקונפליקטים, פותר, למשל הוא אומר, לודה צודקת. הגודל הוא 4.5 מטרים, ואז בלעם צריך ללכת ולתקן את הקוד שלו, ולדחוף אותו שוב, עד שאין קונפליקטים ויש הסכמה, ואז מה שעושים, לוקחים את הענף של לודה ומחברים אותו לענף של מאסטר, ועכשיו יש לנו מעטפת ומטבח, ולוקחים את הענף של בלעם ומחברים אותו לענף של מאסטר, ויש לנו מעטפת ובה מטבח וסלון, וככה כולם שמחים, כולם יכולים לעבוד ביחד, ואם יש התנגשויות, הן לא מפריעות למאסטר, הן לא מפריעות לגרסה הרשמית והחוקית של הבית.
זאת אומרת שלודה ובלעם עובדים במקביל, בנקודה מסוימת הקבלן מאחד את העבודות שלהם, ומאותו רגע שניהם עובדים על הגרסה המאוחדת.
ואז הם יכולים ליצור ענפים חדשים ולעבוד עליהם. זה סוג של, כמו אתה זוכר בקווסטים הישנים, היה אפשר לעשות סייב?
כן.
זה סוג של סייב.
אתה עושה סייב שנייה לפני הקפיצה מעל ה... תהום.
מה שקורה זה שנוצרה לך מערכת ש... תמיד הגרסת מאסטר שלך היא גרסה יציבה, בדוקה, בלי קונפליקטים, וככה אתה שומר על קוד טוב ונקי, וגם ברגע שאתה עובד בצורה כזאת, אתה יכול תמיד לחזור לסייב פוינט שלך. לאיפה ששמרת, שאתה יודע שזה עובד, ואז לתת למפתחים לריב בינם לבין עצמם, ולדחוף גרסה שכולם מסכימים עליה.
Fatality. מה זה קומיט?
קומיט זה סוג של סייב מקומי. כאשר אני עובד על קבצים מסוימים, אני יכול לעשות קומיט, זה שומר את המצב הנוכחי, וכל עוד אני לא דוחף, זה ממש פוש של הקומיט שלי למערכת שמנהלת את הקוד, אף אחד לא יודע על זה. ברגע שאני דוחף את זה, כולם יודעים על זה, ומי שרוצה יכול לקחת את הענף שלי, לעשות מרג' עם הענף שלו, או עם המאסטר, ואז כולם יודעים מה המצב של כולם בכל רגע.
ומה לא עושים בחמישי בערב?
כל יום חמיס בבעתו לי הקסיוון. כל יום, יום אל חמיס, יום אל חמיס.
לא דוחפים לפרודקשן.
פרודקשן זה הקוד החי שמשמש את המשתמשים.
וזה לא עושים בחמישי בערב. מי שדוחף בחמישי בערב לא ישן בשבת. אבל למה אני מספר לך את כל זה? הרי אנחנו לא פה בשיעור משעמם על ניהול קוד.
אה, לא? אוקיי. לא ישנתי בכלל.
אני מספר לך את זה, כי אם לא מטפלים נכון בגיט שלך, הוא יכול לנשוך אותך בזנב.
אוץ'.
וזה בדיוק מה שקורה במאות אתרים ישראלים, ובהרבה מאוד 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 אתרים ברחבי העולם. שבעצם חושפים תיקייה שנקראת נקודה גיט לעולם. וברגע שלעולם יש גישה לתיקייה בשם נקודה גיט, לעולם יש גישה לקוד שלך.
במקרה של קוד פתוח זה לא בעיה, כי קוד פתוח כשמו כן הוא. אם אני משתמש בגרסה העדכנית ביותר של וורדפרס, ואתה נכנס לגיט של וורדפרס, אתה תמצא שם את אותה גרסה שמותקנת אצלי, פחות או יותר.
אלא אם כן אתה פתחת ענף משלך ושמת שם את הסיסמאות שלך. כאמור, הרבה מאוד אתרים ישראלים עושים את זה, אבל איך זה קורה? כאשר אתה עוסק בפיתוח ווב, נהוג להפריד את מה שליוזר יש אליו גישה מהקוד בשרת. זה קורה למשל שאתה אומר, אם היוזר פונה ל-cybercyberlabs.com/ זה הולך לא לתקיית הרוט של סייבר סייבר לאבס, שמתחתיה יש קונטרולרים ומודלים וויואים וכולי, אלא זה הולך לתקיית פאבליק. בתקיית פאבליק יש לי איזשהו קובץ, שהוא מכליל דברים שנמצאים בתקיות מעליו. זאת אומרת, שאם אני משתמש בדפדפן, אין לי גישה לכל שאר התקיות. ולמה זה חשוב? כי אחת מהתקיות בפרויקט היא תקיית גיט בדרך כלל, או תיקיית ניהול הקוד, זה יכול להיות גם דברים אחרים. ואם אני לא בונה את הפרויקט שלי בצורה כזו, ואני שם את תיקיית הפאבליק שלי בתור הרוט דירקטורי של הפרויקט, בעצם, אם אני אגש עם כלי הפריצה המשוכלל דפדפן, ל-cybercyberlabs.com/git, פתאום אני אראה את כל מערכת ניהול הקוד שלי. ואז אני יכול להתחיל לגשת לאובייקטים בתוך מערכת ניהול הקוד שלי, ולהתחיל לראות מה כתוב בהם. כך למשל, הדרך שבה עובדים עם מערכת ניהול קוד זה בעזרת קומיטים. זאת אומרת, אם עשיתי שינוי בקובץ בעל מיליון שורות ושיניתי רק תו אחד, הוא יעדכן לי רק את השורה שבה נמצא התו הזה. הוא לא יעדכן לי את כל הקובץ עם מיליון השורות. ולכן אני אתחיל לראות את כל העדכונים שנעשו בקוד. אפילו אם שהתחלת, שמת את הסיסמאות בתוך הקוד, ואחרי זה הוצאת אותם לאיזשהו קובץ environment או קובץ סביבה, אני יכול ללכת אחורה ולראות את הסיסמאות האלה.
וזו דוגמה לכך שגם אם אתה עושה דברים טובים, כמו לגבות את המידע שלך ולשמור גרסאות קודמות, זה עלול להפיל אותך.
עוד דבר ממש נחמד שאפשר לעשות עם גיט, גם אם אי אפשר להוריד את כל הקבצים עצמם, מכל מיני סיבות, למשל שמחקו את העץ או שהסתירו את הענף, כל מה שצריך לעשות זה להוריד קובץ אחד, נקודה גיט סלש אינדקס, הורדת אותו אליך, ואז אתה יוצר תיקיית גיט חדשה, אתה מעתיק את האינדקס לשם, אתה כותב גיט אינית,
אינישייט.
כן, הפקודה היא גיט אינית, וככה אתה מתחיל בעצם, אתה אומר למחשב שלך, יש לי פה פרויקט גיט, ואז אתה עושה גיט רווח ls מקף פיילס, ואתה רואה את כל התוכן של התיקייה, כאילו אתה עושה dir או ls על המחשב המרוחק, ולפעמים אפשר למצוא שם מציאות, כמו למשל גיבויים של דאטאבייס, שזה מפתח עצלן שכח, קבצי סביבה, סיסמאות לפרודקשן, ובכלל לעשות כיף חיים במערכות המרוחקות האלה.
הכל יושב על ספרייה שנמצאת תחת הכתובת אינדקס הזה?
הקובץ אינדקס עצמו הוא קובץ אינדקס.
והוא מאנדקס דברים שהוא לא אמור לאנדקס.
לא, הוא מאנדקס בדיוק את מה שהוא צריך לאנדקס. העניין שהוא לא צריך להיות חשוף לעיניים סקרניות של אנשים שיש להם חולשה מיוחדת לפחממות.
ועכשיו, אחרי שעברנו שיעור וכולנו יודעים מה זה גיט.
מה שאנחנו עשינו בסורק הסייבר המשוכלל שלנו, זה לקחנו את כל הדומיינים הישראלים, שכאמור נפלו ממסעית מספר פעמים, ובדקנו למי יש סלש נקודה גיט. מצאנו המון 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 דומיינים שנגמרים ב-COIL.
אתם מתנכלים לישראלים, זה מה שאתם עושים.
זה מאהבה.
זה אהבה כמו האהבה שאיתה עושים חומוס אחלה, כי אם כן, אז לא תודה. אגב, בחומוס אחלה, מה השקר יותר גדול? אחלה או חומוס?
אהבה.
סלטי שאתה עושים, אתם רוצים לפרסם אצלנו ולהסיר את הקטע הזה.
בוא נצטרך עם כל מפרסם פוטנציאלי. מצאנו מאות דומיינים תחת נקודה IL, חלקם דומיינים אקדמיים, חלקם דומיינים מסחריים, והתחלנו לראות מה יש שם. ומצאנו כל טוב.
אתה מראה לנו עכשיו אתר שזה באמת קרה בו, שאנחנו לא אומרים את הזהות שלו, אבל זה אתר ישראלי?
אתר ישראלי, אחד מתוך הרבה מאות אתרים ישראלים אחרים, שפשוט הגדירו לא נכון את השרתים שלהם, כך שכל אדם בעל דפדפן, יכול לגשת ולהוריד בעצם את כל הקוד בייס שלהם, כל ההיסטוריה, והרבה מאוד פעמים, כאשר ניהול הסיסמאות נעצה גם בצורה לא נכונה, אפשר לראות
סיסמאות ומפתחות.
ושם בעצם נגמר המשחק מבחינת תוקפים. זה היום אנחנו עושים, מחר יכולים לעשות שונאי ישראל ואוכריה.
ואנשים שלא אוהבים מאפים, שהם הכי גרועים.
ימח שמם פלוס זכרם. בפרק הזה אנחנו לא נזכיר את כולם, כי באמת אנחנו
יש אין ספור מהם, ואנחנו לא עשינו לכולם הסגרה מן סתם, ואנחנו לא רוצים לפגוע בהם, אבל
על אחד מהם כבר דיברנו למען האמת, וזה בפרק של הדליפה משירות ה-SMS של 019.
זה היה בפרק הראשון של העונה השנייה, פרצות בפרטנר 019 ומאגר ביומטרי של חברת אבטחה.
ששם נקודת הגישה למערכת הייתה בעצם מערכת גיט פתוחה. אז שם בעצם מה שראינו זה היה את הקוד שלהם, ומהקוד שלהם היה קל יחסית למצוא סיסמאות ולזחול פנימה, אבל הם לגמרי לא היחידים, כי זה מה שקרה בגולן טלקום.
אופה.
הם שכחו את תיקיית הגיט שלהם, ממש פתוחה
ממש
לכל
ממש
אדם בעל דפדפן, ככה שאפשר היה לראות שם הכל, כולל סיסמאות, כולל גיבוי של דאטאבייס, עם משתמשים, כולל קוד, כולל שלל דברים פחות נעימים, ואחרי זה גם התכחשו לזה.
התכחשו לזה?
בחירתכם לא נקלטה במערכת.
מה זה התכחשו לזה? ראינו פרטים. יש לך את הרשימה.
זה התגובה שקיבלנו מהיחצן שלהם.
שזה לא שלהם, שזה משהו ישן שאנחנו לא יודעים מאיפה.
ולכן שלחנו להם בחזרה, אם זה האתר הרשמי שלכם, אז יש לכם בעיה. אם זה לא האתר הרשמי שלכם, אז יש לכם בעיה כפולה ומכופלת.
אם זה האתר שלכם, אז אתם דלפתם, ואם זה לא האתר שלכם, אז מישהו הקים אתר שמתחזה אליכם, ויש לו את המאגר מידע הזה, אז מה קורה? ואז המתנו לתשובה.
לקוחות יקרים, שירות הלקוחות שלנו עובד במתכונת מצומצמת בהתאם להנחיות הממשלה וימשיך לתת לכם שירות בנושאים נדרשים. אנו מבקשים להימנע מפניות טלפוניות בנושאים שאינם דחופים ומזמינים אתכם לבצע את כלל הפעולות בשירות עצמי באמצעות אתר האינטרנט ועמוד הפייסבוק שלנו.
זמן ההמתנה המשוער הוא
קף.
תשים לחול בראש הקט עם מגוון חבילות חול של גולן טלקום.
מקומך בתור הוא
הקשת בענן.
בחירתכם לא נקלטה במערכת. תודה על הסבלנות ואיחולי בריאות לחול.
ובכן, לקוחות גולן טלקום ודאי תשמחו לדעת שאתם נמצאים בידיים בטוחות.
אני לא חושב שיש חברת טלקום ישראלית שעדיין לא דלפה.
היי, אני אנטל.
יש, אתה יודע, כל הזמן קמות חברות חדשות כאלה, ומספקות עוד ועוד חומרים לפרקים של סייבר סייבר, תוכנית שלעולם לא תסתיים כנראה.
ועל זה אנחנו אסירי תודה.
תודה.
אבל זה לא קורה רק בגיט. אותו דבר יכול לקרות גם ב-CVS, למשל. מערכת ניהול קוד דומה, רק דומה יותר. יש בעיה דומה, רק ששם, במקום שיש לך סלש נקודה גיט, מתחת לכל תיקייה, יש תיקיית CVS.
זאת אומרת, יש הרבה הרבה יותר תיקיות כאלה, בניגוד לאחת של גיט.
נכון, ושם, כאשר אתה ניגש ל-CVS entries, למשל, עם אי גדולה, אתה יכול לראות את רשימת הקבצים, שנמצאים באותה תיקייה שאותה הוא מנהל.
כן, ואם אני נכנס לשם הקובץ, אני פשוט מגיע לקובץ עצמו.
נכון, זה בעצם מה שקרה בחברת החשמל הפלסטינית.
עונה אחת, פרק 11, חברת החשמל של הפלסטינים חושפת הכל.
הם לא השתמשו ב-CVS, אבל להם היה דירקטורי ליסטינג, וכל תפיסת ההבטחה שלהם הייתה, בואו ניתן שמות לא סבירים לקבצים, ואז לא נצטרך לנהל הרשאות.
מה זה אומר שתפיסת ההבטחה שלהם מפוססת על שמות מסובכים?
הם אומרים, אני אתן שם של קובץ שאף אחד לא ינחש, וככה אני לא אצטרך לנהל סיסמאות.
זאת אומרת, שאם אני נכנס לשם של הקובץ, אז אם אני מצליח לנחש אותו או לגלות אותו דרך ה-CVS, אני מקיש את השם ואני בפנים.
אם היה ניהול הרשאות, לכל אובייקט במערכת צריך להיות סט מאוד מסוים של הרשאות. כמו למשל, אם אתה זוכר מה היה בכביש 6, ששם בעצם ברגע שנכנסת למערכת, יכולת לגשת לכל האובייקטים בתוכה. זאת אומרת, אני יכולתי לראות את החשבוניות ואת פרטי הרכב של כל אחד ממשאר באי המערכת.
כשאתה נכנסת עם יוזר שהוקצה לך.
נכון.
הבעיה היא לא רק שהמשתמשים יכולים לראות כל הדברים האלה, אלא גם שהאנשים שעובדים על המערכת הזאת, אם אני אחראי על אזור מסוים בארץ, אין סיבה שנקבל הרשאות למסמכים של אזורים אחרים, למשל.
שם הבעיה הייתה קצת יותר קשה, בגלל שלא היית צריך לנחש שום דבר, זה פשוט היה מספרים עוקבים. אז במקום 1, 2, 3, 4, כתבת 1, 2, 3, 5, ופתאום ראית פרטים של מישהו אחר, אבל התפיסה מאוד מאוד דומה. ברגע שאתה מבסס את תפיסת ההבטחה שלך על אמון במשתמשים שלך,
או על חוסר אמון ביכולת שלהם,
זה הזמן לשלוף את התרוטה הלכה.
אז אני אשאל פה שאלה ששאלתי אותך גם במקרה של הבקטים, עונה 2 פרק 9, אם זה כל כך נפוץ, ואם כל כך קל לגלות את זה, כי אתה בסך הכל צריך לבדוק איפה נמצאת בפומבי, ספרייה בשם .git, האם אי אפשר לפתח שירות שיזהיר אותך מפני הדבר הזה? האם אי אפשר שגיט-האב עצמם יזהירו את המשתמשים שלהם, או ימנעו את זה אפילו באופן אוטומטי?
זה לא בעיה של גיט-האב. גיט-האב מנהלים את הקוד, הם לא אחראים איפה הוא מופץ, הם לא יודעים איפה הקוד שלהם מופץ. אולי מי שאחראי על זה, זה יכול להיות מערך הסייבר, שתפקידו להגן על הציבור מפני דליפה של מידע אודותיו.
אנחנו מאסגרים למערך הסייבר לא מעט, אנחנו משתמשים בכתובת אימייל שלהם, נכון?
נכון.
אז יש לי רעיון, בואו נעשה גוגל אלרט על חיפושים של .git, נשים את הכתובת של מערך הסייבר, והם יקבלו הודעה כל פעם שהם מוצאים גיט.
אז קודם כל, זה לא דברים שמופיעים בגוגל בדרך כלל. דבר שני, יש פה איזושהי בעיה שהחוק הישראלי מונע ממערך הסייבר לעשות הבדיקות האלה.
כן, אנחנו כבר נתקלנו בזה כאשר ניסינו להסגיר להם איזושהי פרצה, שאנחנו עדיין לא נדבר עליה כי עדיין לא נסגרה, והתשובה הייתה, אין לנו דרך חוקית לבדוק את זה.
לא נעים.
ואנחנו קוראים מפה למחוקק. היי, מחוקק! אם לא אכפת לך, תתקן את העניין הזה, כי זה לא הגיוני שהאקרים עצמאיים, חובבי פחמימות, מוצאים פרצות אבטחה שמערך הסייבר לא יכול למצוא. מערך הסייבר הוא זרוע של הממלכה, והממלכה, אם היא החליטה לסייע לאזרחים להימנע מפגיעה בפרטיות ובדליפות מידע וכו', היא צריכה שיהיו לה את היכולות האלה.
אגב, אני לא בטוח שזה צריך להיות דווקא מערך הסייבר.
מערך כלשהו.
מערך כלשהו, כי אני לא בטוח שלתת למדינה סמכויות של כניסה לאתרים שלאו דווקא נמצאים בתחומי המדינה, זה מתפקידה, יכול להיות שזה צריך להיות איזשהו גוף אזרחי, משהו אולי כמו איגוד האינטרנט, לא איגוד האינטרנט, אנחנו לא מחבבים את הגוף הזה, אבל...
נועם מדבר בשם עצמו בלבד, אני עוד צריך להתפרנס.
אבל גוף אזרחי שיוכל לתת שירותים כאלה, שיהיה מותר לו לתת שירותים כאלה, באמת באמת לטובת כל האזרחים, כי מה שעושים פה האקרים חובבי פחממות, יכולים לעשות גם אויבי ישראל ושונאיה.
יימח שימם.
פלס זכרם.
המלאק. אז אני רוצה לקרוא מפה למחוקק. היי, מחוקק.
מחוקק.
אל תקפוץ למסקנות ותהיה פזיז ותעשה כל מה שאומרים לך. תחשוב, אתה מחוקק, בחרו בך בשביל זה. יש לך, אתה מקבל משכורת יפה, יש לך 4-5 חודשי חופשה בשנה, בכנסות האחרונות הייתה לך שנה שלמה. תחשוב, תמצא פתרון טוב.
קח את הזמן. לא יותר מדי.
עד כאן סייבר סייבר, תודה לכל המאזינות והמאזינים. לא שלחתם לנו מאפים, אנחנו עדיין מחכים, לא מאוחר. מי שרוצה לפנות אלינו, cyber my cyber בטוויטר, cyber@podcasting.co, באימייל, ואם אתם באמת רוצים לשלוח מאפים, דברו איתנו בפרטי ואנחנו ניתן לכם את הכתובת שלנו.
סייבר סייבר לך.
סייבר סייבר נועם, וסייבר סייבר לכם, ביי.
סייבר סייבר, סייבר סייבר, פודקאסט על האקרים. ומאפים.
ביי. Voice is my passport verified.
עונה שנייה. ועכשיו עם 30% יותר סייבר. בהנהלת נועם רותם ועידו קינן. מופק על ידי פודקאסטיקו.
עד כאן הפרק על גיטהאב, ועכשיו בונוס. עכשיו שאנחנו יודעים מה זה גיטהאב, אנחנו יכולים לספר סיפור מצחיק על סושיאל אנג'ינירינג, הנדסה חברתית, שהיא הכלי הכי טוב, שהיא אחד הכלים הכי טובים כשאתם רוצים לפרוץ לאנשהו, במקום לנסות לעבוד על מכונות, תנסו לעבוד על בני אדם. מעשה שהיה. גיטהאב משמש לא רק לשמירת קוד של תוכנות, אלא גם לשמירת קוד של אתרים. זאת אומרת, הדפים שמרכיבים את האתר שלך, אתה יכול לשמור אותם. בגיטהאב אתה יכול לעשות להם גרסאות, אתה יכול לנהל את הגרסאות האלה, אתה יכול לעשות קומיט, אתה יכול להוציא גרסה חדשה, וזה גיבוי גם. טיילור הורנבי, שהוא מהנדס אינפוסק באלקטריק קוין קמפני, פרסם במאי 2016 אתגר לעוקבי הטוויטר שלו.
אני אתן $100 למי שיצליח להרים עליי ולגרום לי להכניס את המחרוזת Backdoor Proof of Concept Twitter לגרסה של כל אחד מפרויקטי התוכנה שלי.
גולש בשם סטיב השיב לו.
הו, אתה צריך לשים את האתגר הזה על האתר שלך.
טיילור אמר.
רעיון טוב, הוספתי את זה לעמוד הזה והזה.
ונתן את העמוד באתר שלו, שבו נוסף האתגר. סטיב שאל,
האם הרגע זכיתי?
ונתן את הלינק לעותק של אותו עמוד בגיטהאב של טיילור. טיילור ההמום השיב,
פאק.
לקוחות יקרים, Leno.